משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם, קבלו בתשואות את המאכלס את המקום השני ברשימת שמות המשפחה הנפוצים בישראל.
אני במו ידיי עושה את זה, כן.
וואו, איזה יופי. איך עליתם, איך פרצתם, איך רביתם.
זה לא היה פשוט, כן.
נכון?
כן. בהפסקה התכנסנו עם המאמן ואמרנו, זה הזמן שלנו, בוא ניתן בראש, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
זה אבל שאתם פחות מהכהנים, שבעצם אתם משמשים אותם, והם במקום הראשון, זה משונה. זה שאתה, שיש יותר משומשים ממשמשים.
כשאתה משמש מישהו יש עבדות, אתה יודע.
כן. זה שאין אף אשכנזי, אף שם אשכנזי בחמשת הגדולים.
זה מכיוון שאתם הרבה יותר התפצלתם. זאת אומרת, אתה יודע.
איזה ברקוביץ' שהיו נותנים לנו.
פחות מרכזי אוכלוסייה, אני חושב, צפופים מאשר אצלנו. נדמה לי. אבל פרידמן היה בחמישייה עד לא מזמן, לא יודע מה קרה.
ירד.
כן. טוב, בינתיים, בסדר. בינתיים, בניגוד לשמות הפרטיים, אני לא יכול להגיד שאני הופתעתי ממשהו מהנתונים. זאת אומרת, פרץ ומזרחי, כהן ולוי, תמיד היו שמות מאוד מאוד נפוצים בעם היהודי. הפתיע אותי שהשם הכי נפוץ במגזר הערבי זה אגבריה. זה לא ידעתי.
נכון.
זה לא ידעתי.
כן.
אבל הנה.
לא ידעתי שאברהם כל כך נפוץ, ושדהן כל כך נפוץ. אין שטח שבו אתם לא מביסים אותנו ממש ברגע זה. במוזיקה טיטטם אותנו מחוץ ל...
יש אנשים שבכלל מציעים לאסור על שירת אשכנזים, ממש כמו שירת נשים.
וואו. אתה אחד מכל 85 בישראל. לוי, אחד מכל 85 בישראל. נו, אתה מרגיש מיוחד עכשיו?
זה... תשמע, אני בתור יעקב לוי,
כן.
כל ביקור בבית כברות הוא טראומה עבורי. אני תמיד... אני רואה תסריטים צפויים לנגד עיניי, כן.
יא. צר לי. בקרב הנוצרים, אגב, השם הכי נפוץ הוא חורי.
חורי.
חורי, אבל יש לו לזכור שהנוצרים...
יש גם יהודים חורי, זה צריך לזכור גם את זה.
כן, אבל הנוצרים בישראל הם משהו כמו 1.5% עם כלל האוכלוסייה. מעט מאוד.
זה היה יכול להיות יותר נמוך אם לא היינו פה.
נכון. אצל הדרוזים חלבי. תנו לנו עוד חיתוכים, אצל הקראים, אצל השומרונים, אצל הלבקנים, שחורי. טוב, מכובדינו, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של משפחה גרעינית. היום...
ערב יום המשפחה,
נעסוק במשפחות אומנה, אותן משפחות קדושות, חשובות, באמת, שלוקחות ילדים מכל מיני מסגרות, מגדלות אותם בבית, אפילו בלי לאמץ אותם. לפעמים זה נגמר באימות, לפעמים לא. אנחנו נשמע איזה משפחות דרושות כרגע, נשמע סיפור מרגש. אני מקווה לפחות, של מישהי שגדלה במשפחה הרוסה, ואחר כך...
מה יהיה הכי מעניין עבורך לשאול אותה? אותה ואת אלו שמאמצים כיום?
לא יודע, על אווירת החוסר ביטחון במשפחה הזאת, שהיא כמו כאילו משפחת מעבר, אבל תמיד יש את האופציה. נראה. לפני זה, בחצי הזה של התוכנית, נדבר על באיזו שיטת הפריה חוץ גופית עליכם לבחור, אם תרצו בן או בת.
דווקא, כן.
דווקא. אבל אנחנו מתחילים עם חדשות מעניינות מקליפורניה. מה רבינוביץ'? בביתר עילית
יש נתון חריג.
רבינוביץ'.
השם השני הכי נפוץ שם אחרי כהן הוא רבינוביץ' ולא לוי. זה נתון מקומם, אם אתה שואל אותי.
בסדר גמור.
זה גם כמעט לא סביר. כי רבינוביץ' פירושו בנו של הרב. ומצפה שזה יהיה שם משפחה של אחד ל... אתה יודע.
שמע, יש מגזרים שכל בן אדם שני הוא רב.
כן.
אני לא יודע. אתה נותן לילדים לצפות חופשי ביוטיוב? זאת אומרת, שם אותם
לא,
ותתגלגלו?
לא, לא, לא. שום, לא. דבר, שום דבר אצלנו לא חופשי.
וואלה.
לא.
כי יש מחקר חדש, מעניין מאוד, שמאשר את מה שמטיפים לנו כל הזמן, ששווה, כדאי, חשוב וצריך להתקין מסננים על, על האינטרנט בבית כשיש ילדים. המרואיין שלנו אגב לא עונה, גלוברמן תענה, בינתיים כן, אבשלום קור כן. אז רק נשלים את הרעיון הזה, מחקר חדש מקליפורניה, ערס ההייטק, וגם מקפריסין, ערס
החלומי, כן.
החלומי, נכון, ומאלבמה, ערס הקוקלוס קלן, ושם נקבע שהאלגוריתם של יוטיוב מוביל פעוטות בשטף התכנים האוטומטי המוצע
לתכנים שאתם לא הייתם רוצים שהם יובלו אליהם.
נכון, כן. נכון, נכון. וזה מעניין, כי נדמה לך שאם תתחיל בתוכן ראוי, זה ישמור, הוא ילמד אותך.
כל הקטע הזה של הוא ילמד אותך, הולך ונעשה מפוקפק בעיניי מרגע לרגע. זה איזה מין, זה איזה מין אמונה שאנחנו מטפחים ומעודדים בה את עצמנו, כי אין לנו שום דרך לדעת מי נמצא מאחורי הקיר, או מאחורי הפרגוד, ולכן אנחנו אומרים לזה, כן, הוא ילמד אותנו, הוא ילמד אותנו, אחרי שאני אזמין שלוש פעמים קינוע ומש, אז גם בפעם הרביעית הוא ייתן לילד קינוע ומש, ולא, אתה יודע, ומסתבר זה לא עובד ככה, לא באמת.
זה מטריד אותי, אני חייב לומר, כי זה אומר שאי אפשר להשאיר ילדים לבד מול מחשב בכלל. או להתקין עכשיו אינטרנט רימון או משהו כזה, שזה לא ממש בא לי. פייר, למרות שאני חושב שצריך שיהיה, אבל לא בטוח ש...
למה לא בא לך? מה באמת החשש שלך? שהם פתאום התחפו לך כאילו מסרים דתיים?
לא, 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 כי אתה יודע, במסגרת שיטותיי ועבודתי וזה, לפעמים אני מגיע לתכנים שעל פי סנני האינטרנט, הם תכנים פחות ראויים, אבל מבחינתי זה תוכן שהוא, אתה יודע, זה מוריד, בשוליים זה קוצץ המון.
כן. ובכן, מוריי ורבותיי, שם המשפחה גלוברמן אינו נמנה על 20 הראשונים, אבל הצלחנו ל...
תגיד לי, בן אדם, אתה יודע שכאילו לא עונים לתוכנית זה ברדיו בשידור חי, זה יכול לגרום להתקפת לב? גלוברמן.
שלום.
שלום.
אהלן.
צהריים טובים.
צהריים טובים, אנחנו שמחים מאוד לשמוע אותך. ספר לנו באמת, זה לא שמישהו מאיתנו מופתע שצריך לפקח ולנטר או לפחות לדאוג, אבל באיזה אופן האלגוריתם של יוטיוב ממש מוביל את התמימים יותר שבתוכנו, אלה תכנים שהם לא היו רוצים לראות.
תראה, אם נהיה ממש ממש במיקרו, אז המחקר הזה נותן לדוגמה תכנים שהם דרייבטיבס, מה זה נגזרות של תוכן הולם ורציני וטוב שאתה רוצה להראות לילדים שלך. נגזרות זה אומר טייק אוף, דחקה, ורסיה, שאותם לא היית רוצה להראות. והם נותנים לדוגמה, פפה פיג, מכירים את פפה פיג?
כן, בטח.
נכון? גם אצלי בבית זה רץ הרבה, הרבה עונות. כל העונות שיש רצו כבר. וכאילו זה כזה בריטי וטוב, ואתה סבבה עם זה שילדים שלך יראו את זה. אם כבר רואים מסך, אז לפחות שיהיה כזה.
יש נקרא בריטי אך יציב, כן.
כן, בדיוק. ומסתבר שיש גרסאות של פפה פיג שעושה דברים שלא הייתם רוצים את הילדים שלכם לראות. שירו, כן. ושזה דחקות של אנשים, לקחו את פפה ויש כאן תמונה שהיא אוחזת בתת מטלה ומנסה להרוג את אבא שלה, או משהו כזה.
כן.
בקיצור, עברו יוטיוב זה אותו דבר. בשביל יוטיוב זה פפה פיג וזה פפה פיג, זה מיועד לילדים, אז גם את זה נתן לילדים. שזה לא טעות שמתרחשת במקרה, אלא היוצרים של התוכן הפרקסטי נקרא לזה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, מייעדים את זה לילדים, כי ביניהם זה הקהל. ועד שיוטיוב יבין את זה, יעבור את הזמן.
וואלה. אתה רומז שיש אנשים מרושעים בעולמנו שרוצים להשחית נשמות רכות?
עכשיו, השאלה היא, בדיוק איפה מתרחשת האינטראקציה? כלומר, אם אני לקחתי דמות ילדים, ועשיתי מן הדחקה, זוכרים שהיה נרקו? זוכרים מה זה נרקו?
כן.
הייתה, נכון, לפני איזה 10-15 שנה, הייתה גרסת מרקו, המחור לסמים, שזה בסדר, כאילו, אפשר להתווכח אם זה היה מצחיק או לא, אבל זה בהחלט דחקה שאפשר לעשות אותה. אפשר אפילו לשים אותה ביוטיוב, רק שלא תגיע לילד שלי. אז איפה בדיוק, מי עשה את הטעות? היוצר, או שבכוונה מעד את זה לילדים, או שהאלגוריתם מזהה את הדמות, כי הוא יודע שזה פפה פיג, ואז הוא נותן את זה לילדה בת 4. אני לא יודע איפה, את מי להאשים בדיוק.
אז בסדר,
זה נשמע כאילו יש אינטרס ליוטיוב להטיל את כל האחריות על האלגוריתם, כאילו האלגוריתם זה סוג של שם גימל. מה, הם עדיין לא מינו, לא מינו ועדה שתעשה להם כיוטיוב שם יותר טוב ותהפוך אותם לכאלה שיכולים להיכנס הביתה?
קודם כל יש ועדות אינסוף, אבל הם מנסים לחשוב, ואתה נכון מזה גם עכשיו בפייסבוק ועם הבחירות ואלימות וכו', המטרה שלהם בעולם היא לא לעשות את זה ידנית, רק לא ידנית. כמה שאפשר לשכלל את האלגוריתם שהוא לבד יזהה, ובאמת אם קלו כל הקיצים, תושיב הרמה של 100-200, 2,000 איש במקום מרוחק, בהודו, בפיליפינים, שיקבלו דולר ליום, ויסננו כל 3 שניות חתיכת תוכן פוגנית. אבל זה הכי גרוע, מבחינתם. וגם אנשים
אליי עושים עבודה מאוד מאוד בעייתית. יש סוואטשופס, סדנאות יזע, שבה אנשים צופים בתכנים פוגעניים ומסננים אותם?
יש כבר את התביעות של אנשים שיצאו משם עם נזקים פסיכולוגיים, משום שהם ראו כל כך הרבה תכנים מזעזעים בחיים שלהם, והיו צריכים להחליט בתוך 3 שניות לקבל החלטה אם לפסול או לאשר, שהם יוצאים כבר ספורטים לגמרי. אחרי חודש-חודשיים, כן, זה עבודה שכל חודשים כולם מתחלפים, כי אתה לא יכול להחזיק מעמד עם הכמות השיט שאתה נחשף אליו.
למה תוך 3 שניות, אגב?
לא זוכר אם זה 3 או 9, אבל זה מספר דרמטי, נמוך באופן דרמטי, פשוט הספק עבודה, זה פשוט עניין של התפוקה שלך, כעובד. אז מצפים לך לקבל החלטות בתור זמנים בלתי סבירים, כשעל כף המאזניים יש ערכים, כמו חופש ביטוי מול הגנה לילדים שלך בפני אלימות. 9 שניות ואני מחליט, אין שום בעיה.
יאללה.
וואו.
אז
אני לא חושב שבחלומותיי האגומים ביותר, אני חשבתי שמי שבסופו של דבר בונה את התפריט התרבותי של חלק גדול מעולמנו, זה אנשים בסוואטשופס.
ממש ממש.
זה כמו שתגיד לי שאותם אנשים גם יישבו בקרוב בוועדת סל התרופות.
הם לא בוועדת סל התרופות, אבל הם כן בוועדת הבחירות שלך, לצורך העניין. כי ועדת הבחירות, בראשות שופט בדימוס חנן מלצר המכובד,
כן.
אין לה דרך להשתלט על כל התכנים שהולכים לרוץ עכשיו בפייסבוק בבחירות. לקחתי פנייה עם הנושא, כן, אבל
אנחנו בז'אנר.
בדיוק, אז מי שבאמת ייקח את ההחלטות זה פייסבוק, לצורך העניין, כי מקבל את ההחלטות למעלה, ואת ההחלטות הקטנות, איזה תוכן להראות ואיזה לא, זה עובדי הסוואטשופס. או אפילו אם הם ישראלים והם באירלנד, זאת עבודה, הם צריכים בתוך כמה שניות לקבל החלטה, האם להראות או לא. אני חוזר בכל זאת עוד שנייה למחקר, שבמנו פתחנו, הוא טוען שיש ממש עדויות מדעיות לכך שיוטיוב מכוונת את הטודלרס, את הפעוטות, לוידאו מלא בעזרת האלגוריתם. כלומר, הוא כן מכיל יותר אשמה על האלגוריתם מאשר ליוצרים.
למה ליוטיוב לעשות את זה? מה הרעיון?
אני מניח שזה מחוסר זיהוי, הוא לא מזהה שיש כאן תוכן בעייתי, ובאמת כאילו...
לא, אם מאשימים אותם בהובלת טודלרס בזדון, צריך להיות איזשהו אינטרס.
לא, אני לא מאמין שיש פה אינטרס. אני מאמין שזה פשוט אלגוריתם, תחשבו, אם מסתכלים על המסך מחשב שלנו מאוד מאוד מקרוב, אז בסוף מגלים שכל העיגולים זה פיקסלים, נכון? כלומר, זה קירוב של קירוב של קירוב. זה הדמיה טובה לאיך העולם הזה עובד. הם מנסים כל הזמן להתקרב יותר ויותר ויותר, עם חוקים לוגיים יותר ויותר מדויקים, אבל בסוף הם מנסים לצייר מעגל עם פיקסלים מרובעים. בסוף כשתקרב זה פיקסלים מרובעים.
וואלה.
כלומר, בסוף תמיד יהיה נשגיות, ואי אפשר לעשות את ההרדה הזאת מושלמת.
אוקיי, אז...
שם יותר טוב.
אז אם כך אני מסיק לשורה תחתונה, שזה גם שם תוכניתך בגלץ, וגם כדי שנוכל לעבור לנקסט, שזה שם תוכניתך בקשת, זה שלא, שהאלגוריתם של יוטיוב לא מוביל את הילדים לצפייה נגיד בפורנו תוך 2 צעדים, אלא בכל מיני טייק אופים, כל מיני סתירות על תכנים קיימים שנזכן אולי קטן מתכנים פורנוגרפיים מפורשים.
זה בשיעור קטן, אבל אתה צריך נכון מה שאמרת, אבל אתה צריך להכפיל את זה גם בכמות הזמן שהילדים האלה מבלים מול יוטיוב, וכמות הסרטים שהם רואים. וכל סרט, נכון, הוא מחובר במידה, מחובר ב-90% לסרט שלפניו. עכשיו, אם נלך 10 צעדים קדימה, אתה כבר בלי קשר למה שהתחלת ממנו. נכון, כל סרט קצת סוטה ממה שהיה לפני כן.
לגמרי,
ברור.
אז השאלה היא, כשאתה צופה בפרודיה מושחזת על תוכן ילדותי, האם הצעד הבא אחרי הפרודיה המושחזת כבר יהיה משהו שהוא ממש לא לילדים?
זה ממש ממש עלול לקרות. זה בדיוק מה שהאלגוריתם מנסה למנוע. הנה, יש אפילו מספר. המחקר אומר, מתוך 130 אלף סרטונים, 9%, 8.5% היו inappropriate for toddlers. אז זה הסיכוי שלך ליפול עליהם.
זה המון.
נבחנו כבר כמאושרים, כן. כן, זה שיעור גבוה, זה נכון.
כלומר, צריך לתקן את הסטייה, אתה לא יכול להשאיר את הילד, נניח, ליומיים מול המסך, מצויד במזון ותרופות.
כמו שהרבה מאוד הורים חולמים על לעשות. אל תפקיד את חינוך הילד שלך בידי אלגוריתם, אף אלגוריתם, וא' וב' כן, אבל תבנו להם רשימות. אתה יכול לבנות על פלייליסט שלך בעצמך, או להתלבש על פלייליסט קיים ונגן רק אותו. לא לתת ליוטיוב לזרום, אלא זה הפלייליסט, אלה הסרטונים, עכשיו עושים פליי.
וואו, ביום שנדע לעשות פלייליסט, אני לא יודע מה יקרה, אני מניח שזה יהיה יום רגיל. עוד יום רגיל בחיים.
יש, אני ממליץ לכולם, יש את הפלייליסט המאוד ידוע, שירים של יונתן שלום. אני לא יודע מי איש הזה, אבל זה אבא שבנה פלייליסט מאוד נחמד של שירים הילדים שלו, והמון כמו ישראלים עוקבים אחריו ופשוט עושים פליי לדבר הזה ספציפית.
וואלה. יופי, גלוברמן דרור, תודה רבה רבה לך. שלום.
תודה רבה.
שלום, שלום.
להתראות, להתראות.
תשמע. לא פעם אני קורא, כתבה במקום כמו ויינט, אתה יודע, באיזה עיתון דיגיטלי, כמו שכולנו קוראים, ואז, אתה קורא נניח על איזה רעידת אדמה איומה ונורא בגואטמלה, ואז הוא אומר לך, אולי יעניין אותך גם.
כן.
ואני שובר את הראש כבר שנים, על מה עולמו האסוציאטיבי של האלגוריתם שלהם, שגורם להם לחשוב שאם עניינה אותי רעידת אדמה בגואטמלה, יעניינו אותי גם פרשיות המס של בר רפאלי. למה? זאת אומרת, מה הייתה הקפיצה שהם עשו? אין לי שום תשובה לשאלה הזאת.
התשובה היא שרוב...
אבל אם זה אותו היגיון, אז אנחנו בצרה. מי שסומך על אלגוריתמים מהסוג הזה, שיהיה לי בריא.
אולי יעניין אותך גם, זה תמיד תוכן בתשלום. זה מה שיעניין אותך גם. כן. כי אולי יעניין גם את בעל האתר, גם להרוויח כסף מי
שאותך... זה כמו המנה שהמלצריות מציעות לך, אז זה הדבר שהמטבח צריך להיפטר ממנו.
לגמרי.
כן, אוקיי.
טוב, אם אתם בענייני הפריות חוץ גופיות, אז מסתבר עכשיו שבמחקר חדש של שיבה שיש, כידוע לכם אם אתם בעניין, יש שתי דרכים לעשות את זה, ויש דרך אחת שמביאה יותר בנים ויש דרך אחת שמביאה יותר בנות, וזו שיטה שאפשר להשתמש בה כדי לכוון את מן הילוד, אם אתם בעניין. הנה הפרופסור ראול אורווייטו, מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית בשיבה, שהוביל את המחקר. ראול, שלום עליך.
צהריים טובים.
צהריים טובים. סקירה קצרה על שתי השיטות. IVF, יש לומר, ואיך?
איקסי זה אינטרציטופלזמיק
סטרים. עדיף איקסי, עדיף איקסי.
עדיף איקסי, עדיף איקסי. טוב, באופן עקרוני, אני אעשה סקירה קצרה עם הקדמה קצרה. בבינת ישראל לא ניתן לבחור את מין הילוד, אלא אם כן יש לך 4 ילדים מאותו מין בבית.
כן.
ואז אתה רשאי לגשת לוועדה במשרד הבריאות.
אם אחד מהם עזב את הבית כבר?
אז זה כבר לא זוג. בכל מקרה, אתה מגיע לוועדה משרד הבריאות, ואם הוועדה מוצאת אתכם ראויים לעבור טיפול לבחירת מין, אז אתם מגיעים לבית חולים, אחד הבתי חולים שמציעים אבחון תרומה שרשתי, ואז למעשה האישה עוברת טיפול הפריה חוץ גופית, שואבים לה ביציות, מפרים אותם עם הזרע של הבעל, באחת משתי הדרכים, שאחת מהן זה IVF, ששמים את הזרע, או מאות אלפי זרעונים בתנועה על כל ביצית, ואומרים להם, תפרו. או לחליפין אפשר לקחת זרעון בודד שנראה הכי טוב בעיני האמבריאולוגים, לקחת אותו ולהזריק אותו ישירות לתוך הביצית, וזה ה-X-E. ולמעשה, ביום השלישי של לאחר ההפריה, כשיש לנו כבר עובר בין 8 תאים, אפשר להוציא תא אחד, לדגום תא אחד מהעובר, לבדוק את המטען הגנטי שלו, ולמעשה להחזיר לרחם האישה את העובר מהמין הרצוי. בדרך כלל זה המין שאין להם בבית. אז זה למעשה מה שנמצא במדינת ישראל. ומה שאנחנו שאלנו ותהינו, זה שיש לך ארבעה ילדים מאותו מין, האם זה בגלל שכל פעם לפני הריון צעקת, איטלת מטבע ויצא עץ, ולא פלי, או שיש איזושהי נטייה של הזרע לגבר הספציפי הזה להפרות רק מהמין שיש לו בבית.
כלומר, האם בפעם החמישית, אם לא תהיה התערבות, יש יותר סיכוי שתחזרו על אותו דבר
שכבר... נכון, בדיוק.
ומה העלית?
מה שעשינו, לקחנו את הזוגות שבאו אלינו אחרי הוועדה לבחירת מין עובר לצורך הזה, ובדקנו את ההתפלגות של המינים של העוברים שלהם במעבדה, ומה שמצאנו להפתעתנו, לא להפתעתנו, ששני 65% בעוברים של הזוגות האלה היו מאמין שיש להם בבית, ורק 35% מאמין שהם רצו. זאת אומרת שהזרע של אותו גבר שיודע לעשות רק בנים או רק בנות, יש לו איזושהי נטייה, הזרע הזה מאוד מאמין שיש לו בבית, יודע להפרות יותר טוב מאשר המין השני. וזה מדובר רק על אותם גברים עם ארבע, זוגות עם ארבע ילדים אותו מין. זה לא מדבר על כלל האוכלוסייה, כי בכלל האוכלוסייה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים קצת יותר בנים בשתי השיטות, אולי באחת יותר מהשנייה, אבל זה לא משמעותי סטטיסטי.
אוקיי.
אוקיי? אז זה למעשה מה שמצאנו. זאת אומרת שלמעשה הגבר, שהוא קובע את מין הילוד, ברגע שיש לו ארבע ילדים אותו מין, כנראה שגם הזרעון מהמין שיש לו בבית הוא הזרעון החזק.
אוקיי, אז מה עכשיו? לא שומעים אותך טוב, רגע, קרה משהו, התרחקת מהטלפון, שמת אותו בתוך צנצנת, מה עשית?
אוקיי, בערך, התבעתי אותו. כשהסתכלנו גם על, לגבי סוג ההפריה, אני מדבר עכשיו רק על האוכלוסייה של הזוגות עם ארבעה ילדים, אני לא מדבר על האוכלוסייה של ההתמחה, ידעו על מטופלות ה-IVF, יגידו אנחנו רוצים...
אגב, חוק מוזר ונשמע אנכרוניסטי על פניו, אבל בסדר, נו.
אוקיי, החוק עצמו, זה המדינה, זה יכול להיות עוד דבר שאפשר לבחור בעדו, עוד משהו שאפשר לעלות לקמפיין, אם להוריד את זה לשלושה ילדים או לשני ילדים או לארבעה ילדים. בכל מקרה, מה שגילינו בקבוצה הספציפית של הזוגות האלה, שכשאנחנו משווים את המין לפי פרח ההפריה, שזה או IVF או ה-X, המיקרו-מניפולציה, אז ראינו שבזוגות שיש להם בנים ורוצים בנות, אלה שיש להם בנים ורוצים בנות, אז אם עשינו X, 38% מעוברים היו בנות, לעומת אם עשינו IVF, זה היה רק 18.
אוקיי.
מצד שני, בזוגות שהיו להם רק בנות ורוצים בנים, אז אם עשינו IVF, הפריה, 50 היו בנים, ואם עשינו X, רק 20 ומשהו, 18 או 20 היו בנים.
בקיצור, מי שרוצה בן יעשה IVF, מי שרוצה בת יעשה X, אבל עדיין זה לא מבטיח שום דבר, עדיין צריכים לעשות את...
רוצה בן ובת ויש לו ארבעה ילדים מאותו מין. זה לא חל על כל האוכלוסייה. כשכל האוכלוסייה זה יחס בנים בנות זה 1.1 ל-1.3.
אגב, אתם מבינים למה התוצאות הן כאלה? זאת אומרת...
לא, זה השלב הבא. לנסות להבין מה גורם, איזה גן או איזה, או מה גורם בזרעון מהמין הספציפי להיות לפות יותר או להיות בעל כושר הפריה יותר גבוה. זה דבר שצריך להיבחן.
יופי. טוב, אז אנחנו יודעים משהו טיפה יותר. אהו, טוב. מודים לך מקרב לב, תודה רבה, דוקטור פרופסור ראול אורוויאטו, תודה רבה רבה, שלום. הנה, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך על משפחות אומנות. שלוש שיחות מעניינות, אולי תשקלו בעצמכם להיות משפחת אומנה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אלון, זה כבר לא זה. אנחנו לא יוצאים, לא מטיילים. אתה מעדיף להישאר בבית עם הבירות והכדורגל. אתה כבר לא דואג לי. הנה, רק היום ראית שאני נחנק מהסיגריה שלך ולא קיבית אותה. נמאס לי לאכול את הזבל הזה. להתראות. שלך, אלון.
אם תמשיך להתעלל בגוף שלך, אתה עלול לאבד אותו. ניהול אורח חיים בריא מסייע להפחית את הסיכון לחלות בסרטן בכ-50% לפחות. למידע, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.
אתם ילדים להורים במצב סיעודי ורוצים לדעת את הזכויות שמגיעות להם? אתם לא צריכים טובות כדי לדעת את הזכויות שלכם. פשוט ייכנסו לאתר כל זכות. כל זכות. זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים והמשרד לשוויון חברתי.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
קניתי לי רחפן, מטיס אותו
לכם רחפן, תענו. כדאי שתדעו, בישראל, כמו בעולם, יש כללים להטסת רחפנים במרחב הציבורי. למשל, אסור להטיס רחפנים מעל אנשים או בקרבת אזורים רגישים ושדות תעופה. היכנסו לאתר רשות התעופה האזרחית ותלמדו איך להטיס רחפן בלי לעבור על החוק.
רחפן!
רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
אני ירושלמי. יורם גאון במופע חגיגי עם שיריו היפים מכל הזמנים. אורחים רמי קליינשטיין ושולי רנד, רביעי, 8:30 בערב בהיכל התרבות בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
יש טיול עם הכלב, ויש טיול חכם עם הכלב. יש לכם זמן פנוי? למה שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש. איך באמת יתפתח האדם מן הקוף? האם קשרים כלכליים בין מדינות יכולים למנוע מלחמות? ומה מספר מנגל יום העצמאות על החברה הישראלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי ב8:30 בערב ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
משפחות אומנה, מכירים? אלה משפחות שנותנות בית זמני ולפעמים קבוע לילדים, לא מאמצות, אבל לפעמים יש אופציה. ונרתמות לתת בית לילדים שאין להם בית. אנחנו נאחד 3 שיחות לנושא הזה. כן, אנשים נהדרים ממש, אנשים באמת נתינה,
אנשים נהדרים בזוגיות נהדרת, אנשים שבאמת
נכון
מביטים זה לזה בעיניים ואומרים אנחנו יכולים כן לעשות את מה שאחרים יכולים רק לפנטז, באמת לעשות כן מצווה טוטלית.
אני נראה לי שכשהבנות שלי יגדלו והן עכשיו קטנות, כיוון שגיליתי שכאדם בלי תחביבים, אין לי תחביב. ואני חושב שזה מאוחר עכשיו לרכוש עץ בלזה ולהדביק אותו בדבק פלסטי.
באמת מגיע לזה. ולקבוע
שזה יאוב.
לעצבן קוראי הארץ זה לא, זה לא סוג של תחביב, אתה...
כן, אבל זה לא ממלא לך את היום.
כל היום, נכון. נכון.
נראה לי שאני, שיכול להיות שיום אחד אני אמצא את עצמי במקום הזה. זה רעיון שמוצא חן בעיניי.
אם אני קראתי נכון את התחקיר, אני חושב שאנחנו מחוץ לקבוצת ה...
באמת?
כן.
סקנים?
אנחנו מוגדרים שם כחבר'ה על הטריבונה, כן, אבל בסדר.
לא, לא. טוב, הנה סיפור אישי של מישהי שהייתה שם, קוראים לה אלה רניץ דונייסקי. אלה. שלום, אלה.
שלום.
מה העניינים?
טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור. איך התגלגלת?
ספרי, כן, ספרי את סיפור חיי.
איך התגלגלת?
אוקיי, אז אני אתחיל טכני, אני גם, אני כבר זוכרת לדקלם את הסיפור הזה, אז לפעמים אני מספרת אותו מונוטונית כזה.
אז ספרי לנו סיפור אחר, אז בי.
אני נולדתי באוקראינה, לפני, אני בת 24, ובעצם נולדתי, ואבא שלי עם סבתא שלי וסבא הצד שלו היו בישראל. ואז סבתא שלי גילתה שנולדתי, חזרה לאוקראינה, לקחה אותי, מהסיפורים אמא שלי לא הייתה במצב אחד שגדל אותי, ובעצם הגעתי לארץ והתחלתי לגדול פה עם אבא שלי וסבתא, וסבא שלו גר איתנו אבל היה בתמונה המשפחתית. וכשאני הייתי בת 8, אבא שלי חלה בסרטן לוקמיה, וסבתא שלי באולצהיימר, וקצת המצב ידרדר משם, בשנים אחרי, במשך 3 שנים, אני הפסקתי קצת ללכת לבית ספר, כי הייתי בבית חולים. אנחנו היינו גם משפחה קצת בבועה, כי למדתי בבית ספר אנגלי, בצורה אירונית למצב שלנו, אז... וידעתי רוסית בבית, ועברית לא כל כך דיברתי, וככה גדלנו. נכנסנו לעוני, בגלל המצב הכלכלי שלנו, כי סבתא שלי בעצם היא זאתי שהייתה מקלקלת את הבית, היא הייתה מכניסה משכורת. אבא שלי, רוב התקופות הוא היה בבתי חולים, היה לו תקופות שהוא היה אצלנו, אבל הוא היה תשוש, הוא היה בכיסא גלגלים, תת משקל, כימותרפיה, כל הדברים האלה. והוא לא עבד, עבודות מסתמנות ממש קצת. עכשיו, העניין הוא שגם אבא שלי אלכוהוליסט וגם נרקומן, אז גם השימוש של הכסף שהיה נכנס אלינו לבית, לא היה הולך בכך למטרות של הבית. כן, וככה פשוט גדלתי 3 שנים. אני באיזשהו שלב כזה עם השנים שהידרדרו, אז כזה פחות בית ספר, יותר בית חולים, יותר בבית, סוגרים לנו את המים, ללכת לעירייה, לדבר איתם, דברים כאלה. ואז נכנסו לי עובדים סוציאליים לחיים. אני לא יודעת כל כך להגיד בדיוק איך, אם זה היה מהבית חולים או מהמשרד בית ספר, אבל איכשהו זה נכנס, התחילו לעזור לי, היו מכניסים קצת אוכל לבית, ובסביבות גיל
11... את זוכרת איך התייחסת לזה? שפתאום אנשים זרים שאת לא מכירה מגיעים כאילו כנציגים של איזשהו עולם שמתיימר להיות נורמטיבי או משהו כזה, ומגיע... את זוכרת איך הרגשת כלפי זה?
עכשיו שאני חושבת על זה, אני נמצא להיזכר. אני הבנתי שהם שם לעזור, הם שואלים. העניין שפשוט אבא שלי, הוא גם אמר לי לא כל כך לדבר איתם. אני כן הבנתי, כאילו התבגרתי בגיל מאוד צעיר, גם כשהייתי בת 10 ודיברתי איתם, אני הבנתי את התקשורת ולא אמרתי את הכל. מבחינתי זה היה הבית, מבחינתי זה היה המצב הנורמטיבי. אבא שלי חולה, אני הולכת לבית חולים, זה היה המצב. ושלט בבית בשבילהם, בקושי אני אוכלת, זה המצב. אבל באיזה שלב באמת הגעתי למצב שאני בת 11 בערך, 12, ורבתי בדיוק עם אבא שלי, ולא יצא, וניגשתי לעובד סוציאלית, ואמרתי שאני רוצה לצאת מהבית.
כן.
ובאותו יום באמת יצאתי בערב, הגעתי למקלט חירום, ששם הייתי בעצם תקופה של חצי שנה. יצאתי מהבית לא על צו בית משפט, על ידי אישור של אבא שלי. זה גם היה סיפור, אבל זה קרה כך בסוף. ובעצם בזמן שאני נכנסתי למקלט, אבא שלי היה באוספיס כבר, אם אני לא טועה, אני לא בטוחה, בית חולים כזה שזה כבר הסוף. כבר ידעו שהמחלה שלו היא ספנית. והוא היה שם פשוט. אז הוא היה שם. את סבתא שלי לקחו לבית אבות ציודי, שכרנו, אז לא היה לנו כלום, פשוט לקחו את הכל, ולי לא היה כבר מקום לחזור. כן,
אז באיזה שלב את מגיעה למשפחת אומנה?
אז במקלט הזה הייתי חצי שנה בבקשה להגיע לפנימיה. בעובדים סוציאליים, גם מי שהיה שם, גם מי שהיה עוד בקשר איתי מבת ים, כל זה קרה בבת ים. והם כל הזמן ניסו לשכנע אותי ללכת למשפחה. אני אפילו לא זוכרת כל כך את השיחות, אני פשוט זוכרת שזה לא היה אופציה בשביל.
הלאה. אני, שנייה, אני גם קצין תורן פה בנוסף להכל, חניך תורן. אנחנו חייבים טיפה עם הזמנים, בואי נגיע למשפחה.
נכון. אז המשפחה... בזמן שהייתי במקלט, ואז הבנתי שפנימיה זה לא מה שאני רוצה, ואני כן רוצה משפחה, שבעצם...
ברור.
אין לי לאן לחזור. אמרתי להם כן, וזה קרה מאוד מהר. הייתי שם חצי שנה, בזמן הזה הוא נפטר, כאילו תוך כדי התבחרתי. ומהר מאוד פגשתי אותם. היה כזה כמה מפגשים, תהליך רשמי. ואיך אני אגיד את זה? פשוט כאילו זה איתי כמו כפפה. אני הבנתי מההתחלה...
גם משפחה רוסית, מתאים. נכון? משפחה דוברת רוסית.
כן, זה היה גם משפחה דוברת רוסית, שזה היה חשוב במצב שלי.
כן.
דיברתי איתם, וזה היה כאילו, זה להכיר שתי מבוגרים שהם שם, וראיתי את האכפתיות פשוט עליהם, וזה לא משהו שהכרתי. ואז להגיע אליהם הביתה, וזה פשוט כזה, טוב, בסדר, כן, כן, זה מה שקורה. ואיך שנכנסתי לשם בעצם עברתי לנתניה, התחלתי לגור שם, התחלתי להכיר מה זה דמות אב, דמות אם, שונה לגמרי ממה שהכרתי וממה שלא היה לי קיים בכלל.
יכולת לקבל את זה בקלות?
כן, כן. אפשר לומר קצת, כי אומרים שלא היה לי גיל ההתבגרות. הייתי מאוד כזה, גם קיבלתי מבית כזה צריך לכבד וצריך, כן, יש שתי הורים, אבל נכון, לא היה ריבים, אבל היה... אחרי איזו תקופה, סבבה, היו מצבים שלא הסכמתי איתם על דברים, יכולנו להתווכח, אבל לא היה ריב. תמיד היה פשוט הרגשה של בית ושאפשר להגיד...
תוך כמה זמן הרגשת שזו המשפחה שלך? תוך כמה זמן הרגשת בבית? מתי קראת להם אבא ואמא, אם קראת להם בכלל כך?
הדברים הטכניים, אני יכולה לומר שבשנה הראשונה הייתי קוראת להם אבא ואמא, לא לאחרים. נגיד אני באוטו עם אבא שלי, אני בטלפון עם חברה, אני אומרת לה אני באוטו עם אבא. אבל אליהם לא הייתי קוראת ככה עד שהגעתי לצבא, באמת. אצלי גם להגיד אבא ברוסית, זה היה צעד מאוד קשה להגיד את זה שוב פעם, ממקום שזכרתי את זה.
ולאדם אחר, ולאדם אחר.
כן. תשמעי, זה בסרטים וסדרות טלוויזיה שבהם יש דרמה של... של בן או בת במשפחת אומנה, זה, זה, זה תמיד לוקח לפיצוצים ולבדיקות הדדיות כל הזמן על האם הם באמת מקבלים אותי, האם הם באמת מציעים לי מקום בביתם.
עד מבחן אחד גדול שהם עומדים בו וכולם עומדים בו ובוכים וזה.
כן, ואת מתארת פה, באמת, אל תשתמש במילים כפפה ויד. באמת ככה?
כי אני יכולה, בעקבות... גם מה שאמרת ממש בהתחלה פשוט עלה לי המחשבה של אני רציתי את זה, אני ממש רציתי, אני בגילאים קטנים ניהלתי בית ואני רציתי בית שלי, אני רציתי להיות ילדה, אני רציתי לדעת מה זה אמא ואבא, ואני רציתי גם אחר כך כמובן יש, היו לי דברים שהייתי צריכה לעבוד על עצמי עם העבר ולקבל ודברים כאלה, אבל היה לי בית, היה לי מקום להגיע אליו ואנשים שרצו, וזה...
באיזה מידה זה יציל, זה יציל את חייך?
אמרתי במילים האלה שזה יציל את חיי?
לא, אני...
כן, אבל יציל את חיי בקטע של... פשוט תראה, הייתי ילדה בעוני, בקושי שבועיים לא עוברת מקלחת, הולכת איכשהו בצורה אירונית לבית ספר פרטי, כי כבר הסבתא הכניסה את הצ'קים, והכל היה מנוגד, כאילו אני לא בקושי אוכלת, אבל סבתא שלי לוקחת אותי למספרה לעשות לי גוונים בשיער, כי ככה היה מאוד חשוב, למרות העוני בבית צריך להתלבש יפה ולא לספר, וממצב כזה לפשוט בית. וילד והורים וילד הולך לבית ספר
נהיו לך גם אחים במשפחה הזאת?
כן, יש לי את אח שלי מניסיים קודמים של האמא אבל העניין שכשאני הגעתי די זה הייתי כמו ילדה לבד כי הוא היה לומד בטכניון הוא גר בחיפה ולא היה נמצא הרבה
יפה, וגם הוספת לשמך את שם משפחתה של המשפחה האומנת שלך, והם ימצאו אותך, וסוף טוב, הכל טוב, ואנחנו נפרדים ממך, כי יש לנו עוד שתי שיחות נורא חשובות שאנחנו רוצים לנהל.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כן.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום. אנחנו שואלים עכשיו את קרמית שידלנצ'יק, שמגייסת ומכשירה משפחות אומנה בעמותת אור שלום. שלום קרמית, מה העניינים?
שלום, שלום, ואני נפעמת מזה שביטאת השם שלי בצורה טובה.
טוב, אני שייך לבעלי שמות המשפחה המוזרים, למרות שעברתתי, אז אני תמיד זה. אבל תגידי, כמה קליינטים יש לכם כרגע?
אוקיי, אז אור שלום היא עמותה שנותנת מענה לילדים שזקוקים לצאת למשפחות אומנה בגלל הסכנה שנשקפת ככה באמת לשלומם, כפי שעלה התיארה. כרגע בכל הארץ יש 40 ילדים. שזקוקים לצאת למשפחה ככה שתקלוט אותם. כאשר אנחנו מדברים על אזור, באזור המרכז, אנחנו מדברים על 25 ילדים בגילאי 0-13.
וואלה, אוקיי. ואנחנו מדברים על משפחת אומנה, לא על אימוץ.
אכן.
תגידי, מה את אומרת לזוגות שמעוניינים להכניס ילד או ילדה לחייהם ועל פוחדים, שמכיוון שהסידור פה זה אומנה, שפתאום יקיץ הקץ. על העניין הזה, ופתאום הם יחזרו להורים הביולוגיים שלהם. איך חיים עם זה?
כן, זה אכן, זה אכן, זה אכן חשש ככה שמלווה משפחות בתוך התהליך הזה, כי זה בהחלט ילד שנכנס לתוך המשפחה, אם ככה, ומסתגלים אליו ולומדים לאהוב אותו, וככה, ודואגים לו. אבל עם זאת, גם אם ילד, בסופו של דבר, המטרה של אומנה היא שילד יצליח לחזור למשפחה שלו, כאשר המשפחה מסוגלת לקלוט אותו בחזרה, וכאשר התנאים מתאפשרים וההורים אכן עוברים איזשהו תהליך טיפולי ושיקומי ומסוגלים לקבל את הילד, משפחות מרגישות שזה באמת הדבר הנכון. מעבר לכך, הילד, אחרי תקופת שהות, ולא מדובר על כמה חודשים, ילדים שיוצאים משפחות אומנה, נדרש ככה באמת זמן שההורים צריכים לעבור איזשהו תהליך שיקומי ארוך, שהם צריכים להראות את היציבות שלהם, ובמשך הזמן הזה, ילדים שנמצאים באומנה, מצליחים באמת להתקדם, להתפתח, לקבל הרבה מאוד דברים טובים, כפי שאלה באמת ככה סיפרה לנו באמת באופן מאוד ככה מדויק למציאות שאנחנו רואים אותה, שאנחנו מלווים את המשפחות. אז באמת גם משפחות גם רואות את הילדים ככה חוזרים להורים הביולוגיים שלהם, הם באמת מאוששים ומפותחים, וזה גם...
ואז הם חוזרים להורים שלהם, ולפעמים זה כמו בסולמות וחבלים, ירידה בחזרה לנקודת המוצא. תגידי, כמה מהילדים במשפחות אומנה בסוף חוזרים למשפחות שלהם, וכמה מאומצים על ידי משפחות האומנה?
וואו, זה נתון שנורא, שתמיד, תמיד נורא מסקרן. אני יכולה להגיד לך שקשה לנקוב במספרים, כי זה כל הזמן משתנה. לצערנו, הרבה מאוד ילדים נשארים שנים רבות במשפחות אומנה. אני אומרת לצערנו, כי המטרה שהילדים כן יצליחו לחזור לבתים שלהם. אבל בגלל שבאמת ילדים יוצאים במדינת ישראל, לעומת מדינות אחרות, בתנאים שהם ככה באמת מאוד מאוד מורכבים, קשה תפקוד מאוד מאוד ניכרים, אז באמת ילדים שנים רבות במשפחות אומנה. אני כן יכולה להגיד שהמגמה בבתי המשפט, שבסופו של דבר הם אלה שמקבלים את ההחלטות על ילדים בסיכון, היא כן לעשות הכל כדי שילדים יצליחו לחזור לביתם. ולכן באמת יש המון תוכניות וממש ככה עוקבים אחרי מצב ההורים כדי שילדים יחזרו. במצבים שבהם ילדים לא מצליחים לחזור הביתה בגילם מאוד מאוד צעיר ורוצים לתת לילד בגיל צעיר באמת בית יציב, לפעמים ילדים כאלה מוכרזים כברי אימות, אבל שוב, הכרזה על אימות בישראל היא באמת החלטה שהיא דרמטית, כי ילד מנותק מעורב, וצריך ככה לראות שלצד באמת זה שאימות במצבים שבאמת אין ברירה, הוא יכול לתת באמת מענה של יציבות וביטחון עבור אותו ילד, אבל ילדים באומנה, שהם יכולים להיות שנים רבות ממשפחות אומנה, יש להם באמת תחושה שההורים שלהם לא התנתקו מהם ולא ויתרו עליהם, וזה ערך מאוד מאוד אדיר עבור ילד באומנה, לעומת ילד שמאומץ ובעצם מנותק מהמשפחה שלו.
אנחנו מניחים שממש ברגעים אלו יש בין מאזינינו אנשים שמתאימים להיות משפחות אומנה, ואולי אפילו ממש ברגע זה הם שואלים את עצמם, כן. וואו, אולי...
לאן פונים?
לאן פונים, ומה הנתונים שאתם דורשים? מהם תנאי סף להיות...
ונעשה את זה ממש זריז ברשותך.
אני ממש עושה בזריזות. אור שלום נותנת באמת המענה למשפחות באזור המרכז. אני אגיד את הטלפון, 03-541-7000. קריטריוני הבסיס שמשפחות צריכות לעמוד בהם. גיל ההורים צריך לנוע בין 25 ל-55 שנה. בני הזוג צריכים להיות בזוגיות יציבה של למעלה משנתיים, עם הכנסה ככה באמת יציבה, עם בריאות שהיא בריאות תקינה, וככה צריך להגיש אישור הבריאות על הדבר הזה. להיות לא רישום פלילי, להיות עם מקום באמת הולם למגורים עבור הילד, לא בהכרח חדר לכל ילד, אבל בהחלט מקום שאפשר לשים מיטה ומכתבה וככה תנאים ככה באמת בסיסיים, ומשפחות טובות וחמות שרוצות לפתוח את הבית שלהם ובאמת לתת לילד ככה, כמו שאלה תיארה את זה בצורה הכי נפלאה שאפשר, הזדמנות באמת לבית חם, אוהב ומחבק, שיכול באמת לשנות את מסלול החיים שלו.
יופי, יופי, אנחנו מודים לך מקרב לב,
קרמית שיטלנצ'יק. הנה, גם אני הצלחתי לעשות את זה, הנה.
כל הכבוד לך, איזה לבית. תודה רבה.
תודה רבה.
שיחה אחרונה
להיום. לא בעיה, תשמע, זוגיות יציבה, ללא רישום פלילי, הכנסה יפה, יש לדעתי 7 משפחות כאלה באזור המרכז.
ואם אתם רוצים קומבינה יותר מורכבת, קבלו את הקומבינה הזאת, אולי בא לכם לעבור לגור... לגור בכפר נוער, להרוויח כסף ולהיות אבא ואמא של 12 מתבגרים.
להיות אבא ואמא כמקצוע.
וואו, הנה תמי בכור, הורת הבית בכפר הילדים והנוער נווה גלים באשדוד. יש לה 2 ילדים ו12
ביולוגים ועוד 12 לא ביולוגים.
היי תמי.
שלום שלום אברי ושלום ג'קי.
אז שלום, מה זה להיות הורת בית?
להיות הורת בית זה להיות אימא. כמו שאמרתם, להיות אימא ל-12 ילדים, שלא ילדתי מהרחם, אבל ילדתי מהלב. לדאוג לכל הצרכים שלהם, לגדל אותם ממש כמו שמגדלים שני ילדים.
כעבודה, את עושה את זה כעבודה.
כן, אני יחד עם בעלי, אנחנו כזוג נשוי עם ילדים הביולוגיים שלנו, הורי בית ל-12 ילדים במשפחתון, בתוך כפר ילדים, זה נקרא כפר, אנחנו נמצאים באשדוד, בכפר הילדים שנקרא נווה גלים, ואנחנו שייכים למפעל להכשרת ילדי ישראל, שהמפעל עצמו מונה 15 מוסדות,
ומחפשים,
שהם פרוסים בכל הארץ.
ומחפשים עוד כמוכם.
מחפשים עוד כמונו, כן, גם לשנה זו וגם לשנה הבאה.
זו עבודה נורא קשה?
זו עבודה קשה, אבל עם לב מאוד מאוד גדול ורחב, עם שני ידיים פרוסים לשני מסר הילדים, שאנחנו פשוט מגיעים עם כל הלב, וזה באמת עבודה.
מישהו עברתם איזה קורס? מישהו הסביר לכם מה
כן,
צריך לעשות, או שאתם באתם עם הכישרון הטבעי שלכם להורות?
לא, קודם כל צריך לבוא באמת עם המון המון חום ואהבה מצד אחד, מצד שני אנחנו מקבלים המון המון כלים, קורס לקראת ההתחלה, מקבלים המון המון כלים, יש לנו המון אנשים שמלווים אותנו במפעל, יש לנו מערך של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים שמלווים אותנו לאורך כל התקופה, לא רק לקראת התפקיד.
זה 12 מתבגרים בבית אחד, על אליי, כמה דרמות
על איזה גילאים אנחנו מדברים? שנייה.
והם גם לא באמת אחים, הם יכולים גם לרקום יחסי אהבה בתוך הבית, השם ישמור.
נכון, אצלנו במשפחתון יש 12 ילדים, החל מכיתה ח' עד כיתה י' ב', כשרוב המשפחתונים הם באמת מגיל 7 עד 18.
אתם מקבלים בית, נכון?
אנחנו מקבלים בית, כן, מאוד
מסודר,
מאוד יפה. 5 חדרים, אצלנו במשפחתון יש 3 חדרי בנים ו2 חדרי בנות, 3 ילדים או 2 תלוי בכל חדר, לנו יש יחידה צמודה לבית הגדול והיפה הזה, ואנחנו מנהלים אותו כמשפחה, ממש כמשפחה, מבשלים יחד, עושים יחד,
פעילויות חברתיות. אני יכול לדמיין איך אתם מצליחים לשכנע את הילדים לראות בכם אבא ואמא, איך אתם מצליחים לשכנע אותם לראות זה בזה אחים?
בעבודה מאוד מאוד קשה של חיבוק, של אהבה, של פעילויות, לדאוג אחד לשני, לראות את השונה, לעזור אחד לשני. יש לנו ילדים קטנים שהגדולים עוזרים להקריא להם ספרים בערב, לעזור להם בשיעורי בית.
שתי שאלות לסיום, שתי שאלות, שאלת כן ולא. כיף אצלכם בבית?
מאוד.
התשלום הוגן?
מספיק?
תראה, במערכת החינוך אף פעם התשלום לא הוגן, כי אנחנו תמיד עובדים מעבר למה שצריך, אבל
התשלום הוגן... אמרת מערכת החינוך, הבנו.
כן, בעיקרון זאת עבודה חינוכית.
מתי לאחרונה...
המון לב,
מתי לאחרונה מישהו מהם... מתי לאחרונה מישהו מהם ריגש אותך?
כל יום, כל היום, ממש. אפילו ברגעי דמעות של אושר.
יפה, אם אתם רוצים גם, מאזיננו, אם אתם רוצים גם, אתם יכולים להתקשר לטלפון, 08-698-4673 08-698-4673
המפעל להכשרת ילדי ישראל מחפשים משפחות למשפחתונים כמונו, אפשר להשאיר פרטים כמו שאמרת בטלפון, ואנחנו נשמח לקלוט עוד זוגות.
אוקיי, תודה רבה רבה, יופי.
מילה אחרונה לרגל יום המשפחה שיחול מחר. כן. אני מאחלת לכל הורי המשפחתונים של כפרי הילדים במפעל להכשרת ילדי ישראל, ובכלל לכל המשפחות, שיהיה יום אהבה, שמח ואוהב.
תודה, עצרי, נעמה שוחט, עורכת התוכנית, עורכת משנה איתמר אוחנה לב, מפיקות נוגה סמדר ואלה הדרי, טכנאי מור הרטוב. להתראות מחר, שלום.
כאן בירושלים, מוטי זאדה.
ביי.
בחסות אינטרו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה ביטוחית? אינטרו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, היום באולפננו אורח חיפני. שלום לך, משה בודק.
שלום רב.
השתתפתי בסיור בחיפה, ואתה הראית איך כאיש אצל בימי השלטון הבריטי.